בוקר טוב, פרשת כי תבוא, יש לנו נתח מאוד רציני שם של הקללות. אחת מהקללות, יקחה השם בשיגעון ובעיוורון ובתימהון לבב. והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה ולא תצליח את דרכך, והיית חשוק וגזול כל הימים ואין מושיע. שואל הסבא מנוברדוק בספר מדרגת האדם, למה? הרי אנחנו יודעים שמדובר פה על עיוורון. בפסוק כתוב, יקחה השם בשיגעון ובעיוורון. פסוק מיד לאחר מכן, והיית ממשש בצהריים כאשר ממשש העיוור. אנחנו יודעים שמדובר על עיוורון. לפני רגע אמרת שמדובר על עיוורון. אז למה שוב אתה צריך להגיד לי, להסביר לי, איך הוא ימשש בצהריים? על איזה עיוורון מדובר פה? אומר הסבא מנוברדוק שיש לנו שני סוגי עיוורון. יש עיוורון שעיוורון מוחלט, יש עיוורון של אדם שהולך בלילה, ויש עיוורון של אדם שהולך ביום. מה ההבדל בין אדם שהולך בלילה לבין עיוור שהולך ביום? ההבדל הוא לא אצל העיוור, ההבדל הוא אצל האנשים שנמצאים סביבו. שאם העיוור הולך ביום, הוא אמנם לא רואה לאן הוא הולך, אבל אחרים יכולים לעזור לו לאן ללכת. ואילו העיוור הולך בלילה, אפילו אחרים לא יכולים לעזור לו, להראות לו את הדרך.
יש עוד סוג שלא דיברת עליו, זה נובע מהיסטריה.
אנחנו נדבר על שני סוגי העיוורונות, העיוורון הזה. הסוג הראשון, אנחנו נתעסק עם העיוורון המוחלט. העיוורון המוחלט, מה המשמעות של עיוורון מוחלט? כמובן שאנחנו מדברים פה על עיוורון ברוחניות. אומרת הגמרא במסכת קידושין, אמר רב הונא, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בו, הותרה לו. שואלת הגמרא, הותרה לו סלקא דאיתך? מה עולה על דעתך שכל העבירות פתאום הופכות להיות מותרות? אלא נעשית לו כהתר. זאת אומרת, אדם התרגל, והדבר הזה נעשה לו כהתר. הבן אדם לא מתכנן לשנות את דרכו, לא רוצה לעשות שום שינוי, אלה החיים שלו, ובזה נגמר הסיפור. אומר הסבא, מקור ארבע, כוח היתר כל כך חזק אצלו, עד שאפילו אם יבררו לו, כי יברונו, יבואו ויסבירו לו. תשמע, הדרך שאתה הולך בה, היא דרך לא נכונה, והוא רק פשרה משלו, בכל זאת יישאר בעיוורונו, ואף אחד לא יועיל לו. שום דבר לא יועיל, אי אפשר להזיז את הבן אדם. בדרך כלל איפה אנחנו נתקלים בעיוורון שכזה? בדרך כלל כשמדובר באג'נדות. אדם יש לו אג'נדה, כדי להזיז אותו מהאג'נדה שלו, גם דיניין לא יעזור לך. אומר שלמה המלך, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. שואלת הגמרא, אומר, ספר את הגמרא בתענית, שרבי יוחנן מצא תינוק של ריש לקיש. הוא אמר לו, תגיד לי, יכול להיות שיש משהו בכתובים שלא מוזכר בתורה? איפה מצאנו רמז בתורה לדברים האלה של שלמה? אומר לו התינוק, מה אתה חושב, שזה לא רמוז? רמוז ועוד איך רמוז. איפה רמוז? אמר לו, תפתח ספר בראשית, אצל האחים הקדושים, מכירת יוסף, מה כתוב שם? והכתיב, ויצא ליבם, ויחרדוי של אחיו, לאמור מה זאת עשה אלוקים לנו. האחים הקדושים לא מצליחים להבין מה זה הטלטלה שהם עוברים במצרים. למה משנה למלך מתעלל בהם? עושה להם ככה, ועושה להם ככה. הם תופסים, מסתכלים למעלה לריבונו של עולם, ואומרים לו, ריבונו של עולם, למה אתה רוצה מאיתנו? אנחנו יושבים בבית הכנסת, קוראים בתורה, ואומרים, בוא נה, אחים קדושים, אתם לא שמתם לב מה עשיתם לפני רגע? מחרתם את אח שלכם למצרים. אתם עוד מעיזים לשאול מה זאת עשה אלוקים לנו? מה, אתם לא מבינים שהקדוש ברוך הוא רוצה שתתעוררו? לא, הם לא מבינים. למה הם לא מבינים? כי הם כל כך בטוחים וסמוכים, סמוכים ובטוחים שהם עשו את רצון השם פה, עד שכשהם מוכרים את יוסף, מה הם הולכים לעשות מיד אחרי זה? על האש. לא על האש, איזה על האש? הלכו לאכול לחם.
לא,
לא
על האש.
ויאמרו איש, הם... רגע, רגע. אומר הספורנו, וישבו לאכול לחם, שלא היה כל זה ביניהם תקלה או מכשול, שימנעם מלקבוע סעודתם, כמו שהיה ראוי לצדיקים כמותם, כשהראה תקלה על ידם. וזה קרה להם מפני שחשבו את יוסף לרודף, שכל הקודם להורגו זכה, כשאין דרך להציל הנרדף בזולת זה. אג'נדה! האחים בנו תיאוריה שיוסף הצדיק יש לו דין רוידף. מישהו היה יכול להזיז אותם מהאג'נדה הזו? גם אחרי זה, כשמוצאים את הגביה, ופתאום האחים מתחילים לקשר את הדברים ליוסף, מה הם אומרים? ויאמרו איש אל אחיו, אבל השמים אנחנו, השם ירחם, מה היינו מצפים שכתוב פסוק? על אשר מכרנו את אחינו למצרים. אבל מה כתוב? זה לא מה שכתוב. אבל השמים אחינו, אבל השמים אנחנו, על אחינו אשר היינו צרת נפשו בהתחננו אלינו. ולא שמענו. על כן בא אלינו הצרה הזו. אומר הספורנו, הם לא מתחרטים על המחירה. הם לא מתחרטים על ההבחנה שיוסף יש לו דין רוידף. על מה הם מתחרטים? על האכזריות שהייתה להם במחירה. אבל על עצם העובדה שיוסף לא היה צריך להיות כאן, הם עדיין לא מתחרטים. תראו עד כמה אדם שקוע בתוך הראייה שלו, בתוך ההבנה שלו, ושום דבר לא יזיז אותו משם. אנחנו נמצאים בתקופה, ראש השנה שעבר, אני זוכר, נעמדנו בבית הכנסת, עמדתי בערב הסליחות, אמרנו, דיברנו על הסליחות, היה לנו סליחות, מה היה שם? לא זוכר מתי זה היה.
היה סגר.
היה סגר, אבל היה סליחות בבית הכנסת, מה היה שם?
אולי היה כל קונסטרוקציה שהיה שם.
לא זוכר, בקיצור, איפשהו דיברתי, אני לא זוכר אם זה בא. בבית כנסת, בפה, בשם, אני חושב שהיה קפסולות, לא זוכר מה היה. אבל עמדתי ואמרנו שמה, חבר'ה, אנחנו נכנסים לתקופת קורונה, ריבונו של עולם, רוצה שנתבונן, שנתקן מעשינו, והנה עוברת שנה, ואנחנו מוצאים את עצמנו במצב, אותו מקום, לפי המאומתים, זה הופך להיות מצב יותר גרוע. יותר גרוע ממה שהיה. אנחנו לא יודעים לאן הדברים הולכים. אז מה אנחנו עושים? עכשיו פה כל אחד, זה מאוד, כבר דיברנו על זה פעמים רבות. כל ציבור יודע להקות על החזה של הציבור השני. אשמנו, בגדנו, גזלנו, כל אחד מכה על החזה של השני. במקום להקות על החזה שלנו, במקום שהחרדים יקו על החזה שלהם, במקום שהחילונים יקו על החזה שלהם, כל אחד מאשים את השני. עכשיו בתוך הקורונה הזאת כל אחד בונה אג'נדה שלמה לעניינים, האם הושבנו מועצת, המועצת לחיפוש חטאים ציבוריים, האם מישהו ישב, האם ישבה חבורה והתבוננה ששואלת מה זאת עשה אלוקים לנו, כשם שאנחנו מתפוצצים מצחוק ואומרים על האחים הקדושים, תגידו מה, אתם לא רואים מה עשיתם, מכרתם את יוסף. מה אתם חושבים, שהקדוש ברוך הוא יושב למעלה ולא צוחק? הוא אומר, מה, אתם סמויי עיניים? אתם לא מבינים לאן מביא לכם את זה? לא מבינים. שאלו אותי, נו, אז למה בא? לא יודע, גם אני לא יודע.
מתי הכי חשוב בלילה?
נו?
מתי?
מאמינים שלפני האור הגדול יש חושך גדול, אבל אם אנחנו נישאר באמירות האלה, מבלי להתבונן, אז זה לא זה. כל הזה שאנחנו לפני האור הגדול, יש חושך גדול, זה כדי לחזק אותנו. לחזק אותנו בתקופה. אבל מי שיגיד, מצוין, אם עכשיו יש חושך גדול, ועוד רגע מגיע אור, אז אני יכול לשבת רגל על רגל, ולמרוח קרם שיזוף, ולשבת בבריכה על איזה כיסא נוח שם, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אלא יש לנו צריכים לעבוד בשני מישורים. המישור אחד זה באמת להתבונן ולראות מה אנחנו צריכים לתקן. והמישור שני זה להתחזק ולא להתייש בתקופה הזו. זה שני מישורים שונים. ואסור שמישור אחד יאכל את המישור השני. במקום אולי להתבונן גם ברמה ציבורית, שאז בעצם אנחנו מסירים את האחריות מהיחידים, אז כמובן שמעבר להתבוננות הציבורית, אדם חייב לומר, בשבילי נברא עולם? נו, אם בשבילך נברא עולם, אז כנראה שגם כל הצרות שבאות על העולם, באות לעורר אותך. אז גם ברובד הפרטי, מוטל על כל אחד ואחד להתבונן. והאמת שברובד הפרטי, יותר קל לנו להתבונן, ויותר לתקן את החטאים. וכל אדם שיש לו איזשהו מתח עם השכן, עם בן משפחה, עם בן זה, תמיד הוא יאמר, מה הוא יאמר? תעזוב, זה כבר משקעים. עדיף אל תאירו ואל תעוררו. יש לך משקעים עם מישהו? בוא תנסה לפתוח, יש שולחן אורוך. איך פותחים? באים לפני הבן אדם, שלוש פעמים, עם איזה משלחת סביבך, מבקשים סליחה. אם הוא לא סלח, אתה לוקח 10 אנשים, ואומר להם, תשמעו, אני ביקשתי סליחה מפלויני, ככה נפסק בשולחן אורוך. זה לא המצאות שלי. ביקשתי סליחה מפלויני, והוא לא סלח, ואת הסליחה תראה איך אתה מבקש. יש הרבה מאוד דברים שאפשר לתקן, שאפשר להשתדל. דיני ממונות, חובות, כל מיני זה, תראה שאתה לא עובר על גזל בכל מיני סיטואציות. הרבה דברים שבן אדם ברובד הפרטי יוכל לתקן. אז זה העניין, זה העיוורון הראשון, שבן אדם בא ואומר, בכלל הוא לא רואה את את הטעות שבדרך שלו. בכך, זה אג'נדה, איוולת אדם תסלב דרכו. בואו נמשיך ונתקדם, נסיים את הראייה הזאת במקור 13, תראו, מסילת ישרים, והטעות השנייה, והיא קשה מן הראשונה, היא שמטר יתם עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע. ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. יש לך, ריבונו של עולם נתן חיסון בעולם. הוא הביא חיסון לעולם. מה אומר הבן אדם יושב בבית ומה אומר? בפייזר יושבים אנשים אינטרסנטים. רוצים לדפוק את כל העולם. את כל העולם הם רוצים, חושבים רק על הכיס שלהם. הם עושים לך ככה. מה זה? איפה הכרת הטוב? איפה הכרת הטוב לריבונו של עולם בתוך הדבר הזה? אתה רואה משהו טוב ואתה מסביר למה הוא רע. אתה לא רואה, יש משהו טוב ובן אדם יסביר לך באותות ובמופתים למה זה רע. באנו למדינת ישראל, קמה מדינה, ריבונו של עולם נתן לנו צבא חזק, נתן לנו רשויות. אמרנו כבר, אין מוסד צדקה יותר גדול ממדינת ישראל שתומך בלומדי תורה. אין מוסד צדקה יותר גדול מזה. באים אנשים ומה אומרים? הכל מייסה שטן. הכל פה מייסה שטן. איך אתה יכול? יש לך דבר טוב, הפכת אותו לרע. וכך החיים שלנו, עכשיו אני איזה חוכמה לבקר בדברים שאני מאמין בהם. אבל אני מאמין שאת אותו דבר אגידו על האג'נדה שלי. כל אחד עם האג'נדה שלו צריך לבדוק. ולפשפש ולראות האם באמת הוא הולך בדרך ישרה או שחס ושלום הוא בדרך לתהום. כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרעה אשר נגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות. וזאת היא הרעה הגדולה המלפפתם ומביאתם אל באר שחת. כך גם, גם, גם זה הדברים האלה בעולם התורה. הו-הו מנדחר שמה. אנחנו יכולים לראות מאבקים פנימיים בתוך עולם התורה. מאבקים שמתפרסים לאורך שנים. ואין פתרון. אין פתרון למאבקים. למה? כי כל אחד מתבצר במקומו. אף אחד לא מוכן טיפה להתגמש. אף אחד לא מוכן לשנות טיפה מהדרך שבה הוא הולך, ושלום על ישראל. אבל עוד פעם, אין עניין לקחת את זה לרמה הציבורית. לפני זה, חובתנו להסתכל ברמה האישית. ברמה האישית, לראות איפה הדברים האלה, לנסות להבין ולהתבונן איפה אנחנו טועים ברמה האישית, ביחס שבין אדם לאשתו, בחינוך שאדם נותן לבניו. תסתכל שמה, בתוך החינוך, בחינוך ילדים, כמה אג'נדות אנחנו בונים בחינוך ילדים. תבדוק טוב, האם אתה נמצא בכיוון נכון. בואו נתקדם לעיוורון הבא. אומר הסבא מנוברדוק מקור 14, ובאמת אמרו בשם הרב ישראל מסלנט על מאמר חזל, רשעים מלאים חרטות, הלוואי היינו מרשעים האלה. ובכל זאת קוראים אותו רשע. מה זה רשעים מלאים חרטות? אומר המכתב מאליהו, המשמעות של הדבר הזה הוא בבחינת מפקד פקיד. מי שמכיר את הסוגיה בכתובות יודע על מה אני מדבר. לא נלאה אתכם, אבל הכוונה שיש לך שק שבתוכו יש מונח משהו בתוך השק הזה. המשהו הזה לא בלוע בדפנות של השק, אלא יש לי את השק ויש לי את המשהו שנמצא בתוך השק. מה המשמעות שהוא לא בלוע? שאני יכול להגיד יש לי את השק ויש לי את השמן שבתוך השק. זה מפקד פקיד, זאת אומרת זה מאוד מאוד ברור. נכון שהשמן נמצא בתוך השק, אבל הוא שמן. אומר המכתב מליהו, זה רשעים מלאים חרטות. האבונות נמצאים להם בתוך השק, אבל הם עדיין לא בלועים להם באיברים. זה לא הוטרה לו. הם מלאים חרטות. הם יודעים שהם לא בסדר. עכשיו, מה זאת אומרת יודעים שהם לא בסדר? אומרת הגמרא בשבת, זה דרכם כסל אמו. יודעים רשעים שדרכם למיטה ויש להם חלב על כסלם. שמא תאמר שכוחה אימן. תגיד, אתה יודע למה הרשעים עושים ככה? הם שכחו. הם שכחו שזה אסור. תלמוד לומר, ואחריהם בפיהם ירוצו סלע. אחריהם בפיהם ירוצו סלע. אומר רשי, את העתיד לבוא לנפשם, אחרי עובדם בפיהם, ירוצו ויספרו תמיד. הם באים ויודעים, חבר'ה תראו, זה לא טוב, זה לא תקין, אנחנו יודעים, אבל מה לעשות? אני לא יכול. יש מדרש יפהפה. מדרש יפהפה שמסביר את כל היסוד הזה. איך בן אדם יודע שהוא עושה דברים לא טובים, ובכל זאת הוא בוחר לעשות אותם? איך יכול להיות מציאות כזו? מספר המדרש על עיר אחת. בעיר הזאת היה מלך, מדינה. קרא המלך לעבדה ואמר, תשמעו עבדים יקרים, תדעו לכם שבקרוב ממש אני הולך לפנק אתכם בסעודת מלכים. כשאתם תשמעו גלינג גלונג במשך דקה, תדעו שאני מזמין אתכם לסעודה. טוב, יוצאים העבדים והולכים. עכשיו העבדים התפצלו שתי כיתות. כת אחת הייתה כת החכמים, כת שנייה הייתה כת הטיפשים. כת החכמים באה ואומרת דבר כזה. אומרת כת החכמים, אנחנו כדאי מהר מאוד שמה נעשה? נתלבש בבגדים לבנים, נלך להתרחץ, נלך לספר, הפוך כל הסדר שאמרתי. נלך לספר, נתרחץ, נלביש לבנים. הם מוכנים. באים קט הטיפשים, ומה אומרים? המלך יעשה גלינג לונג, עד שיערכו את השולחן, כמה זמן ייקח? רבע שעה. אנחנו פה עשרות אנשים. רבע שעה לפחות עד שיפתחו את החד פעמי, יסדרו את השולחן, יגישו את הדברים, עד שנגיע, חצי שעה מהגלינג לונג, יהיה זמן להגיע לסעודה. טוב, יש גלינג לונג. גלינג לונג, ושומעים פתאום ברמקול. חמש דקות, נסגרים השערים. או, חמש דקות, רק להגיע למלך זה חמש דקות. כולם עולים על הקורקינט החשמלי, אופניים חשמליות, נוסעים לבית המלכות. חצי מהאנשים שם לבושים בלבנים, חצי מהאנשים בגדי עבודה. כולם נכנסים לבית המלכות. יושב המלך בשולחן אומר, מה זה? כל אלים הבגדים הלבנים באו שבו סביבי. למה אתם נראים ככה, חבר'ה? אני אמרתי לכם, הולכת להיות סעודה. בזמן הקרוב אמרתי לכם. איפה הייתם? המלך, תראה, אמרנו, נתארגן, היינו בדרך. הלך פה מהר מדי, הייתם זריזים. תודה רבה, תעמדו בצד, תסתכלו איך אנחנו אוכלים. למה אדם מוכן ללכת ברשותו, למרות שהוא יודע שהיא לא טובה? כי מה הוא אומר לעצמו? בסדר, יש זמן. יש זמן, הכל יהיה בסדר. עכשיו תשמעו, המכתב מליהו נותן פה יסוד בעבודת השם. שימו לב, מקור 18, הדבר הזה הוא חשוב מאוד מאוד מאוד. הסבא מקלם קבע נחרצות. סליחה, לא המכתב מליהו, הסבא מקלם. ההפרש בין צדיק לרשע הוא רק בכוח הציור. כי מי לא ידרוש טובה, מתמדת וכולו טוב, רק כוח הציור חסר לרשע. ולא חיסרון אמונה כסברת העולם. אתה רואה בן אדם שמזלזל במצוות. אתה שואלת למה אתה מזלזל? בסדר. נסתדר כבר, למעלה נסתדר. נעבור קצת תיקונים. בסך הכל, יהיה בסדר. מה הוא מצייר לו בראש? הוא מצייר לו שזה בסדר כמו שהוא. כשבא בן אדם ורוצה לשנות את הדרך, מה הוא מצייר לו בראש? הוא מצייר לו שלא הכל בסדר. כשאדם מעשן סיגריות בכמויות, והרופא בא ואומר לו, תדע לך, העישון מזיק לבריאות. אתה לא קראת את מה שכתוב על הקופסה? הוא אומר, כן, אני יודע, אני יודע. הרבה פעמים מתי בן אדם מעשן מפסיק לעשן? כשמה הרופא מראה לו? את הצילום ריאות. שם נופל לו האסימון. עכשיו תשאלו מה קרה. אמרו לך את זה. אמרו לך בדיוק איך צילום ריאות של בן אדם מעשן נראה. אתה פתחת אינטרנט, כתבת צילומי ריאות לאדם מעשן, אתה ראית איך זה נראה. כל עוד זה לא היה הצילום שלך, הכל תקין. ברגע שהראו לך, פתאום התחלת להזדעזע. למה? כוח הציור. כוח הציור הוא הרבה הרבה יותר חזק. אתם יודעים, הרבה פעמים, כשיש בחור נפגש עם בחורה, חודש וחצי, חודשיים, שלושה חודשים, הם באים, אומרים, אנחנו מרגישים שאנחנו לא מתקדמים. כבר אמרתי, לא זוכר אם אמרתי בפורום הזה, בפורומים אחרים, אחד הפתרונות לדבר הזה, לך אל אחד האחים של הבחורה, קח את אחד האחים שהיא מרגישה הכי בנוח אצלו, לכו תעשו אצלם שבת, לכו תשבו על איזה ארוחת ערב שם. מה תמון מאחורי ההצעה הזאת, ולמה היא כל כך יעילה וטובה? כי כשאתה נמצא בסיטואציה משפחתית, חברתית, אתה בא וקודם כל אתה רואה התנהלות משפחתית. אתה רואה איך הבחורה שבה אתה נפגש מתמזגת בתוך המשפחה הזו. בתוך ההוואי המשפחתי, וזה גורם לך לצייר ציור אצלך בראש, שאיך החיים שלכם יהיו ביחד. אם באמת המפגש עם המשפחה היה מפגש חיובי, מפגש נעים, הדבר הזה יגרום לך לצייר ציורים חיוביים, ציורים נעימים, והנה חינם שיכול להיות שבאמת זה יקדם אתכם בתחושה ובהרגשה להתקדם עוד צעד. וכך בכל דבר. כשאדם בא לחטוא לא עלינו, למה הוא חוטא? כי היצר הרע מצייר לו ציור מאוד מאוד קרוב. הנה תראה איך מהחטא הזה אתה הולך להרוויח, יהיה לך טוב, יהיה לך נעים, 1, 2, 3. עכשיו מה התפקיד שלנו להתגונן מול היצר הזה? לבוא ולצייר ציור רחוק יותר. טוב, בוא נעבור רגע. היה את החטא. מה השלב הבא? מה יקרה עוד יומיים? בוא נראה מה ההשלכות של הדבר הזה. לאן זה יכול להביא? בוא תצייר ציורים. תצייר ציורים שלאן זה יכול להביא אותך הדבר הזה. אל תחיה בדמיונות. אל תחיה בדמיונות שאתה עומד להמשיך ליהנות גם אחרי החטא. הרי הרבה פעמים אדם תופס את הראש. ואומר, איך לא חשבתי שזה מה שיקרה? אדם נוסע במהירות. נוסע במהירות מופרזת. אנשים נוסעים כמו משוגעים. אז אתה מצייר ציור. שלום על ישראל, הבת שלי עשתה תפילת הדרך. תפילת הדרך עם תמונה שלה. שמתי את זה באוטו. זה הדבר היחיד שגרם לי להוריד את הרגל מהגז. יותר נכון, לא ללחוץ עד הסוף. פעם הייתי נוסע מהר. למה? כי היה לי דמיון שאני אגיע יותר מהר. ציירתי ציור. אני אגיע יותר מהר, אני פה, אני שם. כשיש לי את התמונה, עכשיו לצערי נפלה התמונה. אבל התמונה הזאת, מאיזה דמיון היא בנתה לי בראש? הסתכלתי על הילדה, ואמרתי, יש לך אחריות משפחתית. אתה צריך עד 120 להישאר פה בעולם, לפחות לעשות את ההשתדלות. למה? יש לך פה ילדים לגדל. יש לך משפחה. הדבר היחיד שגרם לי להיות רגוע יותר על הכביש, זה כוח הציור היותר רחוק. כוח הציור החיובי. ודעו לכם שהכלי הזה הוא כלי מצוין. יש לנו היום כל מיני שיטות של דמיון מודרך, וכל הדברים האלה נובעים מהנקודה הזו. כי דמיון מודרך מאוד מאוד מקרב את הידיעות של האדם אל הלב. הוא שם אותם על הלב. וכשדברים נמצאים על הלב, הדברים מתיישבים. תראו במקור 20. זה אני רוצה לצאת לעוד נקודה. ואומנם הסיבה האמיתית, שמפני זה הוא מרגיש קשיות וכבדות להסכים ולהחליף את דרכו, ומפני חיסרון הכרתו בעצם התורה שרק היא הרוח חיים לבד. קודם דיברנו על בן אדם שבא ואומר, אני יודע שככה צריך להיות. אני יודע שככה צריך להיות יהודי. למה אתה לא מתנהל בהתאם? אומר, עזוב, אין לי, אני לא נמצא שם עכשיו. דיברנו על הסוג הזה. אבל יש סוג אחר של אנשים, שהם לא מבינים מה המשמעות של תורה. תסתכלו פרשת שבוע, בכללות, כתוב בתוך הכללות כמה וכמה פעמים למה הכללות באות. למה? על זה שאנחנו לא מקיימים את החוקים והמשפטים. עכשיו בא בן אדם, וההבנה שלו, התפיסה התורנית שלו, הוא לא מבין שהתורה אלה החיים שלנו. שבוע שעבר היה לנו בישיבה, שבת לאחד המחזורים, מחזור י' מחזור י' בוגרים, עושים שבת בוגרים. כל כמה זמן מזמינים מחזור אחר לשבת בוגרים. היה מחזור י' היה לנו אחרי הקידוש בשבת בבוקר, היה לנו שיח בוגר, כך זה היה נקרא. דיברנו שם על נקודה איך אנחנו מצליחים לשלב בתוך החיים שלנו, החיים העמוסים, את התורה. אמרתי להם שהחיים מתחלקים בעצם לשלושה. יש לנו את המחויבות המשפחתית, יש לנו את המחויבות הכלכלית, ויש לנו את המחויבות הרוחנית. זה בדרך כלל שלושת הזירות שבו בלבט נמצא. כמובן אם הוא בלבט שומר תורה ומצוות. בסדר, זה שלושת הדברים. מחויבות הלכתית, המשמעות, זה המחויבות הרוחנית, זה ללכת לתפילה בבוקר, קביעת עיתים לתורה, וכו' וכו' וכו'. מחויבות משפחתית, לדאוג למשפחה, מחויבות כלכלית, לדאוג לפרנסת הבית. בדרך כלל, מחויבות משפחתית וכלכלית אנחנו מוצאים איך למזג ביניהם. אדם בוחר עבודה שתתאים למורכבות המשפחתית שלו. אדם בוחר עבודה שבעזרתה הוא יוכל לפרנס את מספר הילדים שלו. אדם בוחר מקום מגורים לפי הצרכים המשפחתיים, חינוך ילדים, ולפי הצרכים הכלכליים, סמיכות למקום עבודה וכדומה. המחויבות הרוחנית, הרבה פעמים, לפעמים מצליחה להתמזג, לפעמים לא מצליחים למזג אותה כל כך. למשל, בוא ניקח את המושג של קביעת עיתים לתורה, הרבה אנשים לא מגיעים לשם. לא מצליחים להגיע לקביעת עיתים לתורה. לא נפגשים עם התורה. לא ביום חול ולא בשבת. מניין, חלק כן, חלק לא. שלוש תפילות, בדרך כלל כן. לפעמים גם בזה יש פיקשושים על בן גדול. שלוש תפילות יש. עכשיו אני רוצה להסביר למה אנחנו כל הזמן נמצאים הרבה פעמים במאבק ובמינונים של המחויבות הרוחנית, עד כמה זה נכון ועד כמה זה לא נכון, עד כמה זה פוגע במשפחה, ולמה זה הדבר הראשון שאנחנו מצליחים לוותר עליו ולא על דברים אחרים. יש לנו שתי אפשרויות להסתכל על המחויבות הרוחנית שלנו. אפשרות אחת, להסתכל על זה כפריית חוב. יש לי את החיים שלי, משפחה וכלכלה, ויש לי את החובות שלי לריבונו של עולם. זה לא החיים, זה חובות. ברגע שאתה מגדיר את המחויבות הרוחנית שלך כחובות, תמיד אתה תחפש מה? הלוואה בתנאים נוחים. אתה מחפש תנאים נוחים. ברגע שזה לא החיים שלך, אתה חייב, החיים זה המשפחה והכלכלה, זה דברים שאי אפשר לוותר עליהם. הרוחניות, ברגע שזה חוב, בוא נראה איך אני יכול לפרוע את החוב בצורה הכי נורמלית, בלי לפגוע בחיים. ואז זה יוצר באמת מתח מאוד מאוד גדול בין המחויבות המשפחתית והכלכלית למחויבות הרוחנית. אבל אם אנחנו נשנה את ההסתכלות ונבין שהמחויבות הרוחנית לא רק שהיא יותר בעלת משמעות מהמחויבות הכלכלית, לא רק שהיא חיים כמו המחויבות הכלכלית, היא המנוע של החיים, אז כל היחס לדבר הזה ייראה אחרת. למשל, יבוא מישהו ויגיד, אבל באמת אין לנו, אני לא יכול ללכת לקביעת עיתים לתורה. אני מגיע, חוזר הביתה מעבודה, שעה שבע. מה אתה רוצה? שאני אגיע, שאני אוכל, ואני אגיד לאשתי, להתראות, אני רץ לכולל? עכשיו, אני לא יודע מה לענות, אני רק יודע שהשאלה היא לא, מי שמבין שזה חיים, אין שאלה. הרי זה שאתה עובד עד שבע, והאישה צריכה להתמודד כל היום עם להביא את הזה, אז זה לא היה לך שאלה, נכון? למה לא היה לך שאלה? כי זה החיים, אין לי מה לעשות עם זה. עצם זה שנולדה השאלה, זה אומר שאתה מבין שהחיים הרוחניים שלך זה לא באותה קטגוריה של חיים. זה בפריאת חוב, אבל זה לא חיים. עכשיו תגידו, אז מה לעשות? אני לא יודע. אני לא יודע, אני רק מבין שמי שמבין שזה החיים, מוצא את הפתרונות. הרי תמיד כל דבר אנחנו, אין לנו פתרון, עד שאנחנו מגיעים למה? עד שדוחקים אותנו לפינה, פתאום מוצאים פתרון. איפה היית? הפתרון הזה כבר היה קיים מזמן. לא חשבנו עליו. למה לא חשבנו? כי ברגע שאתה נמצא בפריאת חוב, אתה תמיד מנסה לשמר את הדבר בעל המשמעות באמת, ולזלזל במשהו פחות אמיתי. אבל ברגע שאתה שם אותם באותה קטגוריה, אתה כבר לא יכול לשחק את המשחק הזה. ואז הפתרון יימצא. איזה פתרון יהיה? לא יודע. יום בשבוע, שאתה תראה שאין לך זמן לאשתך, אין זמן, לא לאשתך, לאשתך, אין זמן לשבת ביחד, אז יהיה איזה יום בשבוע שבה אתה תשקיע את הנשמה, ואתם תצאו, ואתם תפנקו אחד את השני. תסתדרו, לא יודע. אבל בדבר הזה זה נעוץ. כל עוד ההסתכלות שלנו על המחויבויות הרוחניות שלנו כמחויבויות, זה תמיד יתפוס מקום פחות מאשר שאר הדברים. כשאנחנו מבינים שהעולם הרוחני הוא המנוע, הוא החיים, הוא ההשקעה הבטוחה ביותר, זה יתפוס את המקום המשמעותי ביותר בחיים שלנו. את הנקודה הזאת אנחנו רואים בכללות. למה גולים מארץ? על אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. יש אפשרות לקיים את המצוות מתוך הרגשה של פריאת חוב, ויש אפשרות לקיים את המצוות בשמחה. במה נעוץ אם אני מקיים ככה או ככה? בדיוק בנקודת ההסתכלות. כשבן אדם מבין שהמצוות זה חיים, זה מחיה אותו, זה מפיח בו רוח, אז בן אדם לוקח את הדברים האלה ועושה אותם בשמחה ומחכה להם. אבל כשבן אדם מבין שהמצוות יש לו תרייג בעיות, יש אנשים עם תרייג בעיות ויש אנשים עם תרייג זכויות. כשאתה מסתכל על ההסתכלות של תרייג בעיות, איך אתה יכול להיות בשמחה? אי אפשר להיות בשמחה עם תרייג בעיות. אומר הרמב״ם ברובד הכי פשוט, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זה, זו ראוי להיפרע ממנו, השם ירחם, נפסק ברמב״ם, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אומר לך השלה הקדוש, אף בלא תעשין, שאין בשבי אל תעשה, וצריך לראות שיהיה בהתעוררות, הכל צריך להיות בהתלהבות, גם הלא תעשה צריך להיות בהתלהבות. כשבן אדם מבין שזה החיות שלו, זה המנוע שלו, הוא לא יכול להיות בעצבות כשהוא מקיים את הדברים האלה. אבל כשבן אדם נמצא בעמדה נפשית של פריאת חוב, לשלם משכנתה זה אף פעם לא כיף. כל פעם שיורד לך המשכנתה פעם בחודש, לפני שמגיע תאריך, אתה נושם נשימה עמוקה לראות שיש לך איך לעבור את החודש הזה. זה עול. זה פריאת חוב. כך אתה רוצה להסתכל על המצוות? ברוך השם, מועצה אזורית שומרון, ארגנה לנו ערב ראש השונה, אני לא זוכר בדיוק איזה יום זה יוצא, ארגנה לנו ערב התעוררות. תדעו לכם שיש הרבה חשיבה מאחורי הערב התעוררות הזה. יש תשוקה גדולה, אנחנו בקורונה, זה קצת בעייתי, אבל זה בחוץ. המלצה חמה ללכת לדבר הזה, הוא נבע אך ורק ממקום שבאמת ניכנס לראש השנה מתוך התרברות גדולה, מתוך שמחה גדולה, מתוך הבנה שקרבת השם זה חיים. בעזרת השם שנזכה באמת באמת להתקרב אל השם בצורה אמיתית, מתוך עיניים פקוחות, לא מתוך עיוורון, שנדע באמת לסמן איפה אנחנו צריכים תיקון. בעזרת השם נראה איך הקדוש ברוך הוא שולח אלינו שפע של ברכה, שפע של הצלחה, מסיר מאיתנו את כל החולאים הרעים האלה.